רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
יפו COIL, הכי יפו שיש, 5-2-2-6-6-6-6.
כל יום בשעות הצהרה.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו. דרומי יומי, כל הים האדום אלת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להזין בכל יום, בין 4 ל-6, לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה, וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום, בין 4 ל-6, ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, דרור בוקצ'ין, צהריים טובים.
צהריים טובים, אופר.
מה המצב?
אצלי מצוין, ואצלך?
נהדר, נהדר, וצהריים טובים לטלפון מספר 1, ריקובר, ריקו, מה קורה?
מה קורה? יאללה, טלפון מספר 1, תגיד לי, כמה אנשים אפשר לעלות שם במקביל?
כמה, אני חושב ששני...
את כל אלה שהיו השבוע במפגש של מרכז הנדלן.
מה, את כל ה-3,500 אנשים?
זה רק אומר שהנושא חם?
מה, מה?
אומר שהנושא של נדלן חם.
חם, חם, מה זה חם? רותח, רותח, רותח.
ואלו שהגיעו כנראה למפגש הזה גם ירדו לאילת בעוד שבוע.
ואני מניח שהרבה מאוד מהם ירדו גם, כן, בין השביל ה-9 לדצמבר לעיר הנדלן באילת, של מרכז הבנייה. כן, יהיה מעניין, יש הרבה...
אני לא יורד לאילת, אני לא יורד לאילת השנה, זהו, אין לי כוח.
יפה, ריקו, מה שלומך?
בסדר, בסדר, מה איתכם? מה חדש? מה נשמע?
אנחנו אמרנו על מה נדבר היום, והתחלנו כל הזמן למחוק, 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 כי אמרנו שזה לא... הכל צריך להיכנס לשעה. ספסור המדינה בקרקעות שנחשף השבוע בצורה משמעותית. עוד פעם נכסים, דירות, מבנים שמתפרקות. המחסור בדירות, מס הרכישה שעובר שינויים.
יום ראשון, יום ראשון. אבל היה דיברנו, תשמעו, מס הרכישה זה דעתי.
השינויים במשכנתה למשקיעים. מה זה?
לא רלוונטי. יום ראשון זה באמת עובר, ועובר סופית, ונכנס לפועל, אבל זה לא רלוונטי. כמה אגורות שזה עוד יעשה להשכר דירה. למי שזה רלוונטי, זה דווקא עוד כמה
אלפי משפחות
שיעלה להם השכר דירה, פשוט ככה.
ככה, על דירה של 2 מיליון שקלים, אז תעמיס עליה עוד 60,000 שקל. מס רכישה, אז אתה יודע, בצורה זה קצת יראה. נעלה ב-200 שקלים את השכר דירה, אני תזן, אין בעיה עם זה.
כן, בקטנה, בקטנה, כן.
אבל דווקא הייתה, בסיפור הזה, הייתה חשיבה, שאני אשמח להתייחסות של שניכם, שבאה ואמרה, אבל נוריד את מס הרכישה לרוכשי דירות ראשונות, יחידות, ונעלה את התקרה של ה-3.5%, כך שהם יחסכו 8,000 שקל.
זה נחמד, על הכל 8,000 שקל, זה מצוין, זה ייתן להם עוד...
דרור, אני אגיד לך מה הוא צריך לעשות עם ה...
לקנות בסופר
לא, 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 אני אגיד לך מה הוא צריך לעשות עם ה-8,000 שקל האלה, למצוא יועץ משכנתאות, בדיוק הנה, מצאת הכסף, מאיפה להביא את הכסף ליועץ משכנתאות, מה שהם מתקמצנים עליו.
באמת שנכון, ככה הם יחסכו 10,000 שקלים ולא 8,000 שקל.
זה הפרסומת סמויה כאן ברדיוס.
כן, פרסומת, מה זה סמויה? אני לא מבין איך, מצטקל בטלפון כבר, אופר לוין, יועץ משכנתאות מספר אחד בארץ.
לא, אנחנו לא, 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 לא נדבר על הפרסומת שלנו, אבל בוא נמשיך רגע, תודה.
תשמעו, אנחנו כולנו יודעים, לא הסטות הזאת של העלאת מס רכישה למשקיעים, ולא שום דבר אחר. היצף, קרקעות, נקודה, זהו. זה מה שטיפה יוריד את המחירים. אחר כך צריך לטפל בנושא של הבנייה עצמה, הביצוע עצמו, שהכל עולה ועולה 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 ועולה. קרמיקות, כלים סניטריים, ברזל, אפילו קלקר. נהייתה בורסה לקלקר.
בורסה לקלקר?
כן, כן, כן. אין קלקר. משתמשים בזה בבטונים, ולפני איתום, והגנה, וכל מיני דברים כאלה. צריך בניין שבונים פרויקט, צריך המון 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 פלטות של קלקר. ועת כמובן אין פשוט אין היום מנהל רכש שמשלם יותר לספקי קלקר ועת הוא זה שמקבל אותם כי פשוט אין וכל הדברים האלה זה, אנחנו נרגיש את זה המחירים של הקרמיקות עלו בצורה לא נורמלית כי היבוא מסין כמעט כבר ולא קיים היבוא עבר לאירופה בואו נקרא לטורקיה וספרד אירופה, כן, ואיטליה, אבל לדרום אירופה, אבל והם מנצלים את המצב, ספקים נוסעים, תופסים מטוס, מסכנים את החיים שלהם במדינות אדומות, באים למפעלים, שמים להם ארגז ואומרים, זה שלי, הקו ייצור הזה שלי, לקחתי אותו ל3 שנים.
ריקו, העלויות שאתה מדבר שמתרחשות בשוק הנדלן, עשויות לפגוש אותנו לא רק בתחום הזה, אלא בתחומים נוספים.
בכל תחום.
נכון. אנחנו שומעים על המזון, אנחנו שומעים על מוצרים נוספים.
נכון.
נכון,
שנדע להיקף. מחשבים, אתם יודעים שאין מחשבים, חסר מחשבים.
לא חסר מחשבים, חסר צ'יפים.
כן, בטיוואן, יש בלגן עם טיוואן.
זה משבר עולמי בשוק הרכב האוטונומי. והרכב החשמלי
בכלל, בכל הדברים האלה. מצד שני, דולר ירד, אז איפשהו מאזן אותנו קצת.
דולר כבר מתחיל לעלות.
יש, עשיתי את הקיצה שלי.
אנחנו בהתחלה של משבר, ומאוד מקווה שבאמת ראשי המדינות בעולם חשבו טוב, טוב, טוב מה עושים. אז נכון, הרבה מפעלים עוברים לטיוואן, ונכון שיש, אבל זה עדיין, המחירי שיפינג, המחירי שילוח יקרים מאוד, ויש, אגב, מי שהיום נעשה המיל שילוח, תאמין לי,
שוחחנו פה עם יצרן מטבחים לפני 3-4 שבועות, שסיפר על החומר גלם שהתייקר, אבל עלויות השינוע התייקרו פי 4.
פי 10 כבר.
פי יותר מ-4, פי 10. הם פשוט צמחו מ-1,200 עד 1,500 דולר למכולה מסין, היום כבר זה 15 ו-16 אלף דולר למכולה מסין. פי 10.
אז אם נתחבר לנושא הראשון שרצינו לדבר עליו...
דרך אגב, רגע, אני רק אפתח סוגריים, שמענו את הרווח העצום של צים. בשנה האחרונה.
כן.
ברבעון, לא, בשנה, ברבעון האחרון.
ברבעון האחרון, בשנה האחרונה.
כתוצאה מזה.
כן. וזה אומר, אופר ומשה, שאנחנו צפויים, אתה אומר, להמשך טיפוס מחירי הנדלן בצורה משמעותית, ונוסיף לזה את התקציב שהמדינה קבעה לעצמה, שהוא מאתגר, ובסעיף ההכנסות, הכי קל למדינה, לשמור על ההכנסות שלה מהקרקעות שלה.
כן, נכון, זה נכון. אבל גם שיש, בוא, רק ידיעה מהבוקר, כן, בכלכליסט, של עמיתי גזית, הכתב המדהים הזה. רק הוא, בצורה בלעדית, אמר שהשיווק קרקעות בשדה דוב בעצם ייפסק, מהסיבה שרמי, רשות מקרקעי ישראל, לא רוצה להתעמת עם העירייה, ומעבירה את קידום הפרויקט, לא בוותמ"ל, שזה אמור להיות מסלול מהיר, אלא מחזירה לוועדה מקומית, וכולם יודעים איך פועלת ועדה מקומית. אז בוא, עוד 3 שנים אולי יתחיל לשווק שם משהו, אולי. אז הם עזרו לאותם 1,600, לאותם 3 או 4 או 5 יזמים שקנו את ה-1,600 יחידות דיור לפני כמה חודשים, כי המחירים שם יעלו, בעצם העלו להם את הערך בעצם הידיעה הזאת.
זה הביקוש, לא, ברור.
כן, עצרו בדיוק. אז יש שם 1,600 יחידות דיור שיבנו בעוד 8-9 שנים, וכל השאר ייבנה בעוד 15-20 שנה.
יפה.
בקיצור, זה לא ייפתר.
הריטואל נשאר אותו ריטואל. אנחנו בוכים, והשיירה עוברת.
כי כנראה, מי שמנהל אותנו, זה לא כנראה, זה פקידים בסוף. לא יעזור. והמון המון בירוקרטיה. המנהיגים יכולים לבוא ולקבל החלטות אולי, אבל הן נעצרות איפשהו שם למטה. האם זה טוב או לא טוב, אתה יודע, אני לא יכול, אני לא נמצא שם בשביל להבין, כי יש, אני למדתי בתחום שלי שכל דבר, יש כל כך הרבה עניינים משפטיים.
נכון.
שבסוף הכל מתרכז שם, מעורכי דין שמפחדים תמיד, מה יקראים?
לא, צריך להגיד עוד פעם, הנושא הזה הוא מאוד מורכב, הוא עם השלכות עצומות על 360 מעלות, אמיתי, וזה לא, מסתבר שזה לא פשוט.
ויכול להיות שבסין אפשר לפתור את הבעיה הזאת שמחליטים, אוקיי, עכשיו בונים פה גורד שחקים, לא מעניין אותנו שום דבר.
אני אזכיר שבשנת 2006 סיירתי בסין, ולאורך החוף המזרחי, שם יש, שם נערכו תחרויות השייט. ובתוך חודש, שכונות היקפים גדולים, פשוט גולחו מהקרקע, אבל זה נכון שהמדינה עשתה בינוי, פינוי, בינוי.
היא דאגה, אבל שם
הכל... אבל בקצבים מטורפים, הבנייה...
אבל שם הכל היה באחריות ממשלתית, נכון, הדיור נכון. כולו ממשלתי.
נכון. בסדר, אבל אנחנו מדינה שלא אוהבת התערבות ממשלתית.
כנראה דמוקרטיה לא מתאימה בשביל לפתור את בעיות הנדלן.
יכול להיות, שמשפט היא מעניין.
זה בטוח.
אני חושב שאי אפשר לכתוב עליו ספר וסרט, בטח. שדמוקרטיה...
לא, פותרת את בעיות הנדלן.
יפה.
אני חושב שהבאתי עכשיו משפט. ריקום, אתה מסכים לזה?
עוד פעם, אני לא שומע...
דמוקרטיה לא פותרת
את בעיות הנדלן.
תראה איזה משפט הוציאו.
ברור, מסכים עם זה לחלוטין. בואו, תסתכלו את הדיקטטורה שהייתה של אריק שרון וזכרונו לברכה, עם הדפיקה הידועה למקפה מנוע.
כן.
בוא, ברור, רק דיקטטורה כזאת זזה, ואז בנו 120 אלף יחידות בשנה, במשך שנתיים נפטר המשבר של עליית העלייה מהגוש הרוסי.
וגם של האתיופור.
טוב, אז כנראה השלב הבא שאנחנו צריכים להעביר את ליברמן לתפקיד שר הבינוי והשיכון, יעשה שם סדר.
צריך בולדוזר, או בולדוזרים, בסיטואציה המאוד מורכבת שבה אנחנו נמצאים היום. אבל עוד פעם, צריך לזכור, מי האינטרסנט היחידי להורדת מחירי הדיור? זה האוכלוסייה הכי חלשה במדינת ישראל, זה אלה שאין להם דירות. הבנקים שמושקעים במאות מיליארדי שקלים, או אני כבר לא יודע להגיד טריליוני שקלים, האינטרס שלהם זה שלא נחווה פה את מה שחוותה ארצות הברית ב-2008.
אוקיי, אז בואו תעצור את מחירי הדירות.
100%, אז אני חושב שיש ניסיון, או יש ניסיון ליישר את העקומה, או לגרום לזווית השיפוע כלפי מעלה שתתיישר, אבל זה לא פשוט מסתבר.
אבל שמע, אתה יודע מה, גם אתה מדבר על הבנקים, יש לנו כאן ארבעה בנקים, שלושה בנקים שפשוטים.
שלושה חזקים בעולם המשכנתאות.
חמישה בסך הכל, ואני חושב שאם היה לנו עוד 300 בנקים, ודרך אגב, היום יותר ויותר אנחנו...
אבל זה, צריך לציין את זה, שהיום משכנתה אפשר לקחת גם מחברת ביטוח.
אז אני לא רק חברת ביטוח. אני אתן לך, בוא נספר לך, לקוחה שלי, רוצה, יש לה נכס בהרצליה, היא לא רוצה למכור אותו. כי הנכס, נכס טוב בהרצליה, לפני תמה, והיא רוצה לקנות נכס נוסף בשביל לגור בו, נכס שהוא חשוב עליה, עם משכנתה שלה, משהו מורכב.
אוקיי.
והיא צריכה את ה-60-70% מימון. אוקיי. יש חברה, שדרך אגב אני מערך אותה כאן עוד, לא זוכר, 80% מימון נכס, נכס. לא משנה ראשון, שני. והריביות, דרור אתה יושב, ריקו אתה יושב,
לא.
ריביות עד 60% מימון, בריביות זהות לריביות של בנק.
יאללה.
צמודות אומנם לפריים, אבל...
מה זה אומר לנו?
מה זה אומר?
שיש כסף בחוץ, ורק צריך לאסוף אותו, ולא רק
כסף, שיש אלטרנטיבות נוספות, וכל החוקים האלה.
ורגע, ושהם מאמינים שמחירי הנדלן יעלו, כי אז ההשקעה שלהם בפרויקט שלה הוא עם סיכון מופחת יותר.
נכון.
צריך להבין את זה.
נכון, נכון, חד משמעית, חד משמעית. בואו, אין שאלה.
והגופים האלה יש פטריות אחרי הגשם.
תראו לאורך השנים שהיו באמת עליות מטורפות, והיו כמה שנים שזה עליות מטורפות, 2009 למשל, 2013 למשל, זה בא אחרי איזשהם משברים, ובואו לא נשכח שהיה לנו משבר עד לפני שנתיים, עזבו את הכמה חודשים ראשונים של תחילת הקורונה, שכולם היו בסימני שאלה, אבל היה כמה חודשים שהיה קצת יותר קשה, לא היה קרקעות ולא היה זה ולא היה שום דבר, ורק מחיר לא משתכן, אבל... אחרי עליות מחירים מטורפות, כמו שעלה בשנה האחרונה, של 12% כמעט בתל אביב, 11% או 10.5% ממוצע בכל הארץ, יש אחר כך איזשהו מיתון. אבל אני אשכח שלא מדובר במיתון, גם אם המחירים יעלו באפס לדירות חדשות, המחירים יעלו ב6-7% ואולי אפילו 8% הצמדה למדד, שיוקר המחיה בישראל, זה משפיע גם כן על הדבר הזה. אז כביכול, גם אם לא תהיה עליית מחירים, שזה לא יקרה, היא תהיה על ידי הריבית בדירות חדשות, ובדירות יד שנייה יעלה בהתאם, כי אין דירות. כלומר, העלייה תהיה תמיד, אולי הרבה 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 יותר מתונה. אני מניח שבסוף 2022, אנחנו נראה עליות שבממוצע הם היו 2-3%. זה הסיפור. אבל יעלה.
אני רוצה להגיד שאני מאוד מסכים עם מה שאתה אומר, רק אני אומר שאני חושש שבפריפריה הרחוקה והפחות מבוקשת, זה עלול להיראות קצת שונה. שוב, כשהמחסור יהיה מאוד גדול, הם גם ייהנו מזה. אבל אני מאוד חושש למקומות פחות מבוקשים, ערד, דימונה, ירוחם, מצפה רמון, באזור הזה,
יש שם המון משקיעים דרך אגב.
אני יודע, אבל אני גם יודע לספר על משקיעים שנחוו. יותר מורכב. יותר מורכב ויותר רגיש לשינויים. וגם במחירים, מחירים לגמרי, מהמחירים ששלושתנו מדברים פה על חדרה גדרה, שזה מספרים אחרים לגמרי, ובכלל ריקו שגר על המסלולים של שדה דוב לשעבר, שזה בכלל מספרים אחרים.
כן,
זה מספרים רק לבאמת... ל-6,000 משפחות ששולטות בסוף במדינה, אני יודע, זה כבר 7,000 משפחות עם כל חדי הקרן בהייטק שהיו בשנה האחרונה. אבל כן, זה שונה. אגב, אתם יודעים שתמיד ידוע שבסוף שנה חברות הייטק מחלקות דיווידנדים, מחלקות בונוסים וכו'. ומי שיש לו, מי שעשה כסף, הרבה משפחות הייטקיסטיות, מה הם יעשו בתחילת שנה? נוצר להם איזשהו קיבלו כמה מאות אלפי שקלים, יותר מפחות.
יעלה הביקוש למגדלים בתל אביב.
שואלים קצת.
דירות להשקעה.
בדיוק, כנראה שכן, ילכו ויקנו דירות, כי הם מבינים שבסוף זה מה שעולה.
נכון.
ריקו, חברים, אתם מרשים לי לעזוב אתכם בשבוע הזה ואנחנו נפגש בשבוע הבא?
בוודאי.
כן, אנחנו אבל ניקח את האמירה שלך על המשבר, ודווקא נמשיך איתו על שוק המשרדים לדבר כמה מילים. אנחנו בתחילת אז רגע, נגיד לך שלום ולהתראות. כרגיל שמחנו ליהנות ולהקשיב לך. דברי טעם בהחלט. בריאות וחזרה לכדורגל.
אמן, כמה שיותר מהר. התחלתי כבר לדלג קצת על הרגל. ממש כיף, כיף אמיתי.
סיפרו לי שרקדת בהחלט יפה השבוע, אבל אנחנו נשמור את זה להמשך. ריקו.
חברים, רק רציתי לאחל לכם שתרוצו ותקנו דירות כמה שיותר מהר, גם כן לי וגם כן מחירים ימשיכו לעלות. קצת יותר מתון אולי, אבל יעלו.
תקנו דירות אם אתם צריכים לקנות דירות קודם כל.
כן.
ואם אתם רוצים דירות להשקעה, תחשבו ותעשו את זה בהשקעה נבונה, ולא סתם להיכנס להתחייבויות וכל הדברים האלה. זה חשוב מאוד.
סיפורים יש לי מפה בדודה חדשה.
וואי וואי.
אבל בוא נשים עוד, נגיד לריקו שבת שלום, הוא רץ לקנות דגים.
שבת שלום, גם דגים וגם חלה. אז אני חושב שאני מבשל השבוע, יש לי נתנה לי כמה מטלות, אז באמת שיש שבת שלום, סוף שבוע נעים. ויאללה, קיץ בדצמבר.
כן. שבת שלום ריקו, תודה רבה.
ביי חברים, ביי ביי.
רדיו סול. פרלמנט הנדלן.
התגעגענו אליך, דרור.
תודה רבה, גם אני.
כן, דרור היה במילואים תקופה די ארוכה.
עדיין, במילואים בסוף השנה.
מילואי קורונה, נכון?
כן,
מה יהיה אנחנו? אנחנו בינתיים בסדר יחסית.
אנחנו בסדר, אבל אני חייב להגיד לך שביום יומיים האחרונים אני בתחושה שמקדם ההדבקה עבר את האחד, ובחלק מבתי החולים כבר פותחים מחדש את מחלקות הקורונה ואת מחלקות הטיפול נמרץ.
מתכוננים, אתה אומר.
כי התוצאות הן כאלה, אז נקפיד על כל מה שאמרנו בעבר. שימו מסכה.
שמע, יש לי טיסה באמצע דצמבר, אני מקווה מאוד ש...
אירופה אדומה, אני הייתי מוותר על נסיעה לאירופה.
רק אם המדינה תסגור, אני מוותר.
אוקיי, אז בתחילת הקורונה, היינו בטוחים ששוק המשרדים מתרסק. ודיברנו על זה, השכם והערב, השוק איננו, המשקיעים, זה.
היום, 180 מעלות.
והיום אנחנו מדברים על התעוררות מחודשת של שוק המשרדים. אנחנו ראינו שתידר מחדשת את הבנייה שלה ברמת החייל, שזה בכלל הפתעה, כי אזור התעשייה הזה כאילו שהיה מאוד מנומנם, כאילו מתעורר מחדש, לא כאילו, מתעורר כנראה מחדש.
ברעננה מלא במבנים, אמדוקס אמורה לעבור עוד מעט לרעננה.
אני ביקרתי בתקופה האחרונה באזור המגדלים, ארבעת המגדלים החדשים ברחוב יצחק שדה 6 ו-8 והמסגר 35, זה המתחם החדש של חסן ערפה.
אני יודע שאיפה שבית וי ישראכרט שם באזור.
מהצד השני של הכביש.
כן, כן, כן.
ארבעה מגדלים יפים, הייטק, עורכי דין, רואי חשבון, היקפים מטורפים, ביקוש שעולה מהרגע להרגע. ואתה שואל את עצמך, ואתה יודע שיש, אתה יודע חלק מהחברות שעברו לשם הם חברות שפינו משרדים ותיקים יותר, במגדלים בני 10, 15 ו-20 שנה, והכל נחטף. הכל נחטף. מטורף. הביקוש למשרדים מצד משקיעים ממשיך לעלות ולגדול. אני מקבל, אני אומר לך ברמה היומית, פניות. ההיצע לא גדול, צריך לתפוס אותו ממש, ממש בהתחלה. אני לא מכיר הרבה משקיעים שקנו משרדים והצטערו, אבל אני לא מדבר על הירידה בגל הסינוס שחווינו בתחילת הקורונה.
אתה יודע, אני חושב שהרבה אנשים באו ואמרו, איזה יופי, אפשר לעבוד מהבית. מצד שני, אתה שומע הרבה אנשים שעבדו שנה וחצי מהבית, ופתאום נהנים לחזור גם לעבודה.
נכון. אז אנחנו מדברים על מודל היברידי במקומות מסוימים, שזה אומר, וואלה, למדנו שבחור, בחורה, עובד, מנהל, שעובד מהבית, התפוקה שלו בימים האלה, עלתה משמעותית, ההכרה שלו, וואו, מה הרווחתי, מטורפת. החיבור שלו למשפחה ולילדים מתחזק, וזה נתן לו הרבה טוב. המשפחה ראתה מה הוא עושה, וזה גם חיבר אותם לעסק. ונכן, מה שהיה חשוב לו באמת, זה החיבור לשאר העובדים שלו, לצוותים שלו. אני יכול להגיד לך שאנשים שאני מכיר בחברות הייטק בינלאומיות שצוותי הפיתוח מחולקים בעולם, אמרו, זה לא חדש לנו, רק הפעם עשינו את זה מהבית ולא מהמשרד. אני חושב שלמודל היברידי יש יתרונות, כמו חסרונות, נלמד לחיות איתם. לא נחזור כנראה למודל שהכרנו לפני 30 שנה, שחייבים להגיע למשרד. אנחנו כולנו היום מדברים במושגים של תפוקות, ולא בתשומות, כלומר, כמה שעות הגעת אל מה באמת ייצרת. עדיין יש מקומות שגם הם הצליחו, אתה חושב על מרכז מענה טלפוני, מרכז שירות טלפוני, מרכז מכירה טלפוני, שהאתגר הכריח אותם למצוא פתרון. זה מזכיר לי שלפני 12 שנה, במקום העבודה הקודם שלי, שהייתה חברת צבע תעשייתית שישבה על גבול רצועת עזה, ברגע שיצאנו למבצעים ויצאנו למבצעים בעזה השכם והערב, לא הייתה לנו ברירה, לא יכולנו להשאיר את מערך קליטת ההזמנות והמענה הטלפוני, והיינו צריכים למצוא פתרון. אז היום זה נראה מאוד טריוויאלי, אז היינו צריכים להמציא את עצמנו.
היום כבר שמישהו מקים עסק, אז הוא כבר בונה אותו באופציה שהוא יכול לעבוד מהבית, בערך.
ובוא נדבר על עוד משהו אחד שלא קשור לנדלן, אבל כנראה שילווה אותנו בשנים הקרובות. כאשר אתה יוצא עם הלפטופ האישי שלך או הלפטופ של החברה, ואתה רוצה להתחבר מהבית, אתה עובד במה שנקרא VPN, Virtual Private Network. כשאתה עובד בתוך המשרד והכל זה נלן, נקודה, זה די מערכות ההבטחה היו מאוד מתקדמות, אבל לא היה להם אתגר כל כך גדול. היום האתגר של מערכות ההבטחה לאותם אנשים שעובדים במודל היברידי מהבית, או להבדיל אלפי הבדלות מבית קפה, והוא מתחבר לווי-פיי המקומי, ויכול להתחבר גם לבנק ולתת הנחיות. וזה. פרצת הבטחה מטורפת. אנחנו נתחיל לשמוע, אני מעריך בתקופה הקרובה, גם במדינת ההייטק המתקדמת בעולם, על פריצות הבטחה, גנבות מידע, כסף שעובר בלי שהתכוונתי, כי זה מודל אחר שלא הורגלנו עליו ולא...
נכון, דרך אגב, אתה יכול לשים לב שבתקופה האחרונה המון המון פרסומות של חברות אינטרנטיות לקווים, לסיבים האופטיים,
כן.
עובדים בצורה מטורפת.
כן, אבל עדיין, אם אני התחברתי מהבית, אז המהירות והרוחב פס,
אתה תעביר את הכסף בטעות בצורה יותר מהירה.
אתה תעשה את זה פשוט הרבה יותר מהר.
לא, אני אומר, זה חלק מהראייה ומהתפיסה שהיום, אוקיי, המודל המהיר הזה של האינטרנט, שהוא מעבר להבטחת מידע, אני אומר שהיום כבר הרבה הרבה יותר אנחנו מוכנים לעבוד מהבית בצורה יותר מסיבית. אם יש לי שכנים שהם שם שבעה נפשות בבית. ואחד אני פוגש שם את האימא, אני אומר לה, איך אתם מסתדרים? אז היא אומרת, זה בעיה, אחד על המחשב, אחד על הטלפון, אבל האינטרנט באיזשהו שלב קורס, כי זה שלושה ילדים, ארבעה ילדים בבית ספר, בגילי בית ספר, בתקופת הזום, אם אני מדבר לפני יותר משנה. אז
והמורה אומרת, לפתוח מצלמות.
בדיוק.
וכשאתה עם מצלמה פתוחה בזום, אז רוחב הפס...
בדיוק, אז אתה יודע, אז הדבר הזה נותן להם אפשרות לכל הקונפרנס וכו'.
אבל אז, כן. אז בוא נסגור רק רגע את הנושא הראשון של שוק המשרדים. חווינו ירידה בביקושים, עברנו למודל שהיינו פתוחים שהדבר הזה הולך להתרסק. במדינת תל אביב, אנחנו רואים פרוספריטי בתחום, אנחנו רואים המשך גידול של הביקושים לסחירויות, צריך לזכור שבישראל 75% מהעסקים יושבים בסחירות ולא בקנייה, בדיוק הפוך ממה שאנחנו מכירים בבתי האב, 68% מבתי האב יש להם דירה. תמונה קצת הפוכה.
כן, משהו הפוך כי...
כן, כי זה אחר.
כי סחירות זה נחשב הוצאה מוכרת, שונה מאשר רכישה, עוד פעם לא רואה חשבון, אבל... סחירות היא 100%, אתה יכול להחשיב אותה הוצאה מוכרת, אם אני לא טועה.
לא, יש בזה משהו. יש בזה.
ונכס, אתה קנית פעם אחת, העמסת עליו, אתה לא...
רמת הסיכון בהקמת משפחה, לעומת הקמת עסק, הטווח הארוך,
יש כאן הרבה דברים.
הטווח שלך לגדול, בעסק זה יותר משמעותי. נכון, ולכן, אבל אני חייב להגיד, מנגיעה יומיומית בתחום, אחר לגמרי, ממה שהערכנו לפני שנה, שנה וחצי.
כן, דיברנו שזה יהיה פתרון לנדלן, נכון. שזה יהפכו את כל המגדלים הריקים האלה, יהפכו אותם לדירות פתאום.
אז אבל... הנה אנחנו שומעים ברדיו כל הזמן על חברת חזקות שעוסקת בנדלן מסחרי, שרגע, אנחנו לא רק מבנים או מבנה לתעשייה ומשרדים, אנחנו גם עירוב שימושים ואנחנו גם בתים להשכרה. ונאחל לחברה הזאת בהצלחה, למבנה.
נכון, נכון.
נצא להפסקה קצרה, מה אתה אומר? כן, כן, יאללה. ונחזור ונדבר על משכנתה למשקיעים, ועל המבנים שהתרסקו, וקצת על אולי יותר לעומק על מס הרכישה.
יאללה, סבבה.
יצאנו.
זהו מאיר, וזה אלון. שהגיעו מארצות הברית אז נרים כל סיט של מים ונשמור על סולידריות בסיסית הייתה קצת ידידות והיא אשר עמדה בפרץ אם האחד היה צמא אז השני עשה לו ברז זהו מאיר וזה אלון שהגיעו מארצות הברית אז נרים כל סיט של מים ונשמור על סולידריות בסיסית הילד השתנתה
האם בדיזנגו וסעתה כשאתה מגיע לכיתה
אתה נוסע מלמטה הכל נשאר כמו שהיה וכל שינוי הוא רק קוסמטי אם תקלף את הקליפה
אסתר המלכה
היא רק אתי
הנה מאיר, הנה אלון, הם הגיעו
מספיק עם השטויות
התכנסנו כאן הערב, לא לשמוע מלודרמות אישיות
ועוד שנים נהיה זקנים, ואז נשב על כושל בירה שקנינו מעריב כל יום שישי על יד הסאבווי חייק זימבאבווי
זהו מאיר וזה אלון שהגיעו מארצות הברית אז נרים כל סיט של מים ונשמור על סולידריות בסיסית
אלון, אלון,
אלון,
נעים פה בעברית
Do you like it?
זה בסדר, אני חש מאוד לא קרי
אז נפרוש בגיטר
עכשיו בשידור חי פרלמנט הנדלן בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין
צהריים טובים, צהריים משובחים פרלמנט הנדלן, רדיו סול, דרור בוקצ'ין, אופר לוין באולפן מה קורה דרור?
אני בסדר גמור ולי מאוד חשוב לשמוע גם את זווית ההסתכלות שלך אופר על נושא המשכנתה ואני רוצה שנדבר רק רגע, נכון שזה לא מרכז השוק, אני רוצה שנדבר רק רגע על משכנתה למשקיעים שרוכשים לא את הדירה הראשונה שלהם, אלא את הדירה השנייה שלהם, ואני אגיד לך מה אני יודע, ואז אולי נפתח את זה. בעבר היה לי נורא קל לבוא למשקיע ולהגיד לו, הכסף שלך תמון בקירות. אנחנו יכולים לעשות עם זה משהו. יש לך דירה? יש עליך משכנתה, או כבר סיימת עליה? בוא נבנה כמו שווי הדירה, בוא נראה מה יתרת המשכנתה, אם יהיה אפס זה בכלל טוב. 50% מהכסף שיש לך בדירה, משווי הדירה, אפשר לקחת כמשכנתה בשביל לקנות את הדירה הבאה שלך. וגם על הדירה הבאה, 50% מהמשכנתה.
אפשר לקבל 100% מימון, מה שנקרא.
נכון.
יפה. אז בוא נדבר רגע על משקיעים כמשקיעים כבדים. אתה יודע, אנשים שיש להם המון המון כסף בכיס, ויש את המשקיעים הפשוטים. אני, דרך אגב, הייתי עכשיו, אני באתי לפה מירושלים, פגשתי לקוחות שלי שהם רכשו דירה בחיפה, לקוחות משותפים שלי ושל צחי קוונטינסקי. גברת, את הבחורה, אני מכיר עוד הרבה לפני שאני מכיר את צחי. הרחתי אותה פעם, דרך אגב, היא מעצבת פנים, הרחתי אותה פעם לפני כמה שנים טובות. והם רכשו דירה, הם השכנו נכס שלהם בירושלים בשביל חלק מהעון העצמי, והם לוקחים 50% על הרכישה בנכס
החדש
בחיפה. עכשיו, הכל היה בסדר. ניתן היה לעשות את זה עוד פעם, בהנחה שיש יכולת החזר וכל דבר, אני לא אכנס לדבר הזה. אבל יצא חוק, אם אני לא טועה, הנחיה של בנק ישראל, יותר נכון, שבאה ואומרת, חברים, לא ניתן למשכן נכס קיים לטובת רכישה של נכס אחר. כלומר, אם אני לא טועה, זה יצא בעשירי לאוקטובר, אני לא זוכר תאריך, עזוב, לא, אין לי מושג מבחינת תאריך, אבל כל חוזה שנחתם אחרי קבלת ההחלטה ודיווח שנחתם אחרי, הבנקים לא היו מאפשרים להם את הדבר הזה. יש לי לקוחות אחרים, דרך אגב, בדיוק, שקונים עכשיו בכפר יונה, והם היו בבנק, והבנק אישר להם את זה, אבל הם התמאמו, ואז הם רכשו, באו אליי ממש עכשיו, אמרתי, אתם כבר לא יכולים לעשות את הדבר הזה. אז קודם כל, אין לנו את האפשרות למשקיע נכס קיים. אם יש לי היום נכס בכפר סבא, ואני רוצה לקנות נכס אחר בחיפה, יש לי קושי לעשות את הדבר הזה. אממה?
ימין לא יודעת משמאל.
יש בנק, יש בנק ישראל, ויש
גורמים, בנקים מסחרים.
ויש גורמים חוץ בנקאיים.
שלא כפופים להנחיות בנק
שאינם
ישראל.
שאינם כפופים כעקרון להנחיות בנק, גורמים חוקיים.
ברור, או המפקח על הבנק.
או שכן, על ידי, בדיוק. עכשיו, הם גורמים חוקיים, אני לא מדבר על שוק אפור, לא מדבר על שוק אפור. מדברים על כל החברות מכובדות, מסודרות, אם זה חברות ביטוח, אם זה חברות חוץ בנקאיות.
אבל לפני שאתה מגיע אליהם, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני, יש לי את הבית שהוא בבעלותי, ויש לי את הבית שאני רוצה לקנות אותו. אני הולך לבנק הנוכחי שלי, ואומר לו, אני רוצה לקחת הלוואה לכל מטרה, על הבית הספציפי שלי, ומותר לי 50% או 40%, זה לא משנה.
כולם חושבים...
ושמתי את זה אצלי בבית, בעובר ושב.
יפה. אז בואו נעשה רגע סדר בדבר הזה.
איך בנק 2, שהוא לא אותו בנק, יודע שעשיתי את המהלך הזה?
בנק 2... לא מעניין אותו מאיפה אתה מביא את העונה העצמי שלך. הוא ייתן לך את ה-50% מימון על הנכס הנוסף, אחרי שאתה תשלם למוכרים שלך את ה-50%. לא מעניין אותו מאיפה, תמכור 4 כליות של כל בני המשפחה, ותביא את הכסף. אבל, כשאתה רוצה לקבל משכנתה, אני יכול לי היום להיכנס לבנק שלי ולהגיד, שלום בנק יקר, אני רוצה 200,000 שקל הלוואה רגילה. הוא יגיד לי, אופר סבבה, בוא תקח 200,000 שקל, הכל טוב, מכניס את זה לעובר ושב, כנראה זה הלוואה ל-5 או 7 שנים. תלוי בריביות של הבנק, יש בנקים שיתנו לך ריביות טובות וכו'. כשאתה רוצה משכנתה, אנחנו יכולים לפרוס אותה ל-20 שנה גם. הריביות קצת יותר טובות. אבל כשאתה רוצה לקחת הלוואה לכל מטרה, הבנק, בכיוון שיש לנו את הנושא של הלבנת הון, דורש להבין למה הכסף. אתה לא יכול לבוא לבנק ולהגיד לו, בנק יקר, אני רוצה לקחת משכנתה על הנכס שלי ולשרוף אותו בווגאס באימורים. לעשות טיול של אחרי צבא. לא.
בטח שאתה יכול.
אתה לא יכול.
משכנתה לכל מטרה?
אתה חייב להגדיר מה המטרה. אתה חייב לצבוע לבנק ולהגדיר מה המטרה.
אוקיי.
יש לך הלוואה לרכב, יש לך חובות לשוק אפור, היה לי לקוח עם חובות, עם משכנתה בשוק אפור.
כן.
יש לך, הילדה מתחתנת ואתה רוצה עזרה, אתה צריך הליך רפואי, היה לי לקוח שהיה צריך השתלת כליה, לא צחקתי. אז הבאנו אישורים ועלויות וכל הדברים האלה. כמובן גם הצהרת עורך דין שהכסף מיועד לדבר הזה, אבל אתה לא יכול לבוא ולהגיד, בא לי עכשיו לקחת את הכסף סתם לחשבון. אחרי זה.
ואם אמרת שאתה רוצה את זה להון עצמי לצורך
של הדירה? הבנק לא ייתן לך. לא ייתן לך. אתה חייב להביא להם את האסמכתה עבור מה.
אוקיי.
כן, היום, בתיקון של החוק, ניתן לעזור לבן משפחה מדרגה ראשונה בהון עצמי. כלומר, הזוג שאני מלווה אותם שקונים בכפר יונה...
ירשמו את הדירה על שם הילד.
רושמים את הדירה על שם הילד. אני מקווה שמהבנק לא שומעים אותי. ולא, זה חוקי לחלוטין, אין בעיה, הבנקים מבינים את הכל. והם לוקחים משכנתה מהנכס
צריך
שלהם.
צריך לזכור שלבנק יש אינטרס
למכור
את הכסף,
עזוב, זה,
אבל כולנו, לא לעבור על החוק.
כולנו, אתה הבנת את זה בארוך, אתה זוכר? זה אותו, כולנו ישראלים, וכולנו הראש הישראלים ממציאים פוטנטים, ובלי, אם היה לנו, לא, היה לנו אחרת משעמם. זה דבר שכן ניתן לעשות. כלומר, אתה יכול לעזור לבן משפחה, על ידי משכון נכס קיים, אז הם לוקחים 25% משווי הדירה בכפר יונה, ממשכנים את הנכס שלהם, והילד כאילו, הילד רוכש את הדירה, והם לובים נוספים של הילד, אופס, יש לנו 100% מימון. כמובן שהכל בתנאי שמסתדר.
אני רוצה להסתכל, להתייחס אליך לבית של משכנתה, מזווית שהיא לא משפטית, אלא...
רגע, אני חייב רגע, אבל להוסיף רגע משהו.
ברור, שזה אנחנו פה.
כמו שאמרנו, יש חברות נוספות. היום אתה יכול לעשות בחלק מהחברות הנוספות, לעשות משכנתה דרגה שנייה. כלומר, אתה לא חייב לסגור, אם יש לי משכנתה בבנק כחול נניח, ואני רוצה להגדיל עכשיו את המשכנתה, אני יכול ללכת
לחברה חיצונית,
לקבל הסכמה שהיא תהיה דרגה שנייה. מה זה אומר? אני מוסיף משכנתה נוספת, צריך הסכמה של אותו בנק. יש בנקים שיותר יזרמו, יש בנקים שפחות, אבל ברגע שעשינו את ההסכמה הזאת, אז אני למעשה מקבל, התנאים של משכנתה בדרגה שנייה היא קצת יותר שונים, יותר כבדים.
כן.
לכן אני אומר, אנחנו
וגם צריכים... וגם אוכלוסייה יותר מסוכנת בדרך כלל, כי אחרת למה הגעת לזה?
בדיוק, לא, אתה לוקח דרגה, אני רוצה עכשיו לקנות נכס במיליון שקל, ואין לי חצי מיליון שקל. אז אני אבוא, כן. תמשכנו את הנכס שלי דרגה שנייה, אבל אני אומר תמיד, אנחנו מסתכלים בנכס להשקעה, זה הגדרה השקעה. צריך להבין את ההשקעה הזאת.
כן,
כי אם הריבית, הדרגה השנייה היא 7%, מה עשית בזה? ומס רכישה, וזה, 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 לא הגעת לכלום.
טוב, אז אני רוצה לקחת לך לסיטואציה אחרת. באזור המרכז יש עדיין עסקאות שהן במושה. כלומר, יש גוש, יש חלקה, לא רשומה תת החלקה, מכיוון שזה לא היה נהוג בעבר. אבל על דירה ספציפית שהיא במושה, יש משכנתה. לא רק שיש עליה משכנתה, כשאתה מוציא נסח היסטוריה, אתה רואה גם שזה שקנה את הדירה, קנה ממישהו שיש עליה משכנתה. עכשיו מגיע קונה, משקיע. הוא אומר, וואו, דירה במרכז העיר, במחירים כאלה, נראית לי השקעה מאוד טובה. והוא אומר לך, אני גם לא, אתה יודע מה, והוא אומר, אני צריך משכנתה אבל קטנה, כי יש לי את הכל עון עצמי. ואני אומר לו, 100%, ניגש לבנק, נעשה שמאות, תקבל משכנתה. מרבית עורכי הדין יגידו איך זה יכול להיות. מה זווית ההסתכלות שלך כגוף שמלווה גופים מממנים?
תסתכל, בסוף הבנק מה שמעניין אותו זה הקרקע, האחיזה שלו בקרקע. יש מושות מורכבות, מסובכות, שאין אפשרות לזהות את הנכס, נגדיר את זה ככה. ויש מושות, לצורך העניין, קוטג' של 4 או 3 דיירים, אתה יודע, כאלה צמודים.
שכונת התקווה?
לא חייב להיות. לא, אני אומר קוטג' כזה, מספיק בזיכרון, ברחוב הראשי.
אוקיי, שחילקו אותו, את הקרקע
חילקו לארבע? או באבן יהודה, בנו 4 בניין, קוטג' זה סוג של מושה.
אוקיי.
אבל יכול להיות שיש ביניהם הסכם שיתוף, שהוא מחליף כאילו את הפרצלציה, שבא ומגדיר כל אחד איפה חלקת הקרקע שלו. שיש לנו מושה של המון המון בעלים ואין הסכם פרצלציה, יש לנו כאן שני... הבנק קצת מרים גבה, הרבה פעמים הוא חלק מהבנקים לא ישרו, או שהם... זה מאוד מאוד תלוי באחוז המימון. ברור. כי אם אתה באחוז מימון מאוד מאוד גבוה, בסוף מרכיב העסקה העיקרית של הרכישה זה הקרקע. זה לא...
אז כשאתה כבנק מסתכל ואומר, וואי, לדירה הזאת יש שמאות מאוד מסודרת, לפני 3 שנים ולפני 8 שנים. וכשאני נותן את זה לשמי, הוא אומר, ברור שאני יודע לזהות את הדירה.
אז כנראה שיתנו כאן, ישתנו כאן משכנתה, סביר להניח, אבל רצוי מאוד לנסות, הרבה פעמים אנחנו נתקלים בבעיה הזאת. מה, יש כאן משכנתא, אתה מסתכל את השטרות משכנתא, אתה רואה משנת 2000. דברים השתנו.
כן, לא, אני מדבר 2017, 2019.
אז סביר להניח שיתנו משכנתא, סביר להניח. אם יש למישהו שום קשר לבקש להסתכל על השטרות משכנתא, דרך יועץ משכנתאות בבנק, ולהבין מה רשמו שם בהערות, אז זה יהיה הכי קל. אם
אז,
לא...
אז ההמלצה שלך לקונה, שרוצה לקחת משכנתא, לבוא לבנק שיש היום שם את המשכנתא, ולהגיד לו, אני הולך לקנות את הדירה הספציפית הזאת, נגיד מלפני 3 שנים.
רצו עם יועץ משכנתאות, כי פקיד בנק רגיל לא ייתן
לו סתם. לא, התכוונתי לפקיד המשכנתאות, אתה אומר ללכת לעשות את זה עם יועץ משכנתאות חיצוני?
כן, לא, שמישהו...
תגיד, אל תפחד.
לא, לא, אני אומר, מישהו צריך לקנות... אני, כשאני רואה כאלה תיקים, אני, יש לי את האנשי קשר שלי בבנק, ועושים לי טובה, נכנסים לתעודת זהות של אותו אחד שמופיע בנסח טאבו, ורואים, אומרים, נשמע, יש כאן הערה כזאת או אחרת בשטרות, במשכנתא של אותו בן אדם. אתה מגלה מה יכול להיות בעיה. אני אגיד לך משהו אחד, וזה כבר משהו שמאוד מאוד מאוד חשוב לשים אליו לב. יש לך נכסים, שאתה לא יכול לדעת אם תקבל עליהם משכנתא כן או לא. ב-90% מהמקרים הכל פתיר. אבל יש הרבה הרבה מקרים שיש שם, שאתה לא, שהבנק לא נותן לך משכנתא.
אני ללקוחות אומר, הרי משכנתא, כשאתה בא לבנק ואתה אומר, הנה חתמתי על הסכם, הנה ההסכם שלי, הבנק ישלח את שמאי מטעמו, על חשבונך כמובן, ויגיד, בוא תאשר לי שמה שאני רואה פה זה נכון, ושהמחיר ש... אכן רכשות הדירה הוא סביר, ולפי מה לתת את המשכנתא. עלולה להיות סיטואציה שאותו, אחד שלא תקבל משכנתא, כמו שאתה אומר, או שאומר לך, שמאי, שמע, זה מורכב מדי, זה מסוכן מדי, וזה, אני לא רוצה לשלם לפי 100%, אלא לפי 80%, או משהו כזה. אני מייעץ לרוכשים ללכת לבנק, לנסות לסגור את המשכנתא על בסיס התוויית העסקה, ולהגיע להסכם מחר, כשאתה יודע שהמשכנתא מאושרת לך על ידי הבנק.
מאושרת לנכס.
לנכס.
עכשיו, סדה איפה הבעיה?
כן, יכול להיות שאתה הבעייתי.
לא, עזוב את הבעייתי. הבעיה היא שחוץ מבנק אחד, אף בנק לא ייתן לך אישור לנכס לפני שחתמת חוזה. לא ייתנו לך. כי יבוא הבנק... כי בא הבנק...
הכתום כן, כנראה.
הכתום כן. כי בא הבנק ואומר, אני עכשיו נתתי לך אישור. ואתה תבוא אליי בעוד 3 חודשים לקחת המשכנתא.
כן.
ואז יושב עורך דין אחר, ומזהה בעיה אחרת בנכס שאותו מאשר,
כן.
לא זיהה.
כן.
אני חשוף. אני לא רוצה להתערב.
ברור.
הוא אומר, אתה, ברגע שחתמת המשכנתא, זה כבר בעיה שלך.
כן.
אתה תפתור את הבעיה, אני לא צריך לפתור את הבעיות. מרבית הבעיות נפתרות, חייב להגיד לך, אבל הנה, עכשיו יש לי ברעננה, ללא ליווי בנקאי, תמה, קבלן לא ידוע, יש 3 בנקים שאומרים, לא, אנחנו לא נותנים כאן משכנתא בכלל. תבואו לערכי תופס 4, ניתן משכנתא. אם הוא היה יודע...
מה שלב הבנייה עכשיו?
הם בשלב מתקדם, אבל עדיין. יש בנקים? לא, עזבו אותי, לא נותנים לכם את זה כאן.
מדהים.
כרגע. ולמרות שיש משכנתאות על הבניין, אבל משכנתאות יותר ישנות וכל הדברים האלה. לא נכנע עכשיו הלקוח, אתה יודע. אם זה בנק רגיל, שהוא לא מגיע עם יועץ משכנתאות, אני לא רוצה לספר לך איפה הבנק אוחז אותו.
ברור,
מבחינת
ברור.
ריביות ותנאים והדברים האלה.
ברור.
כי הוא יודע שהוא רק הוא שחקן יחיד לבשוק. זה... עכשיו, אני חייב ככה לתת איזשהו מערה, משהו לגבי משקיעים. יש לנו הרי את המשקיעים הפשוטים, כמוני, כמוך, שאנחנו אומרים, אנחנו רוצים לקנות דירה לפנסיה, או לעשות שם סיבוב, ויש לנו את המשקיעים עם המון כסף בכיס. עכשיו, שמה איזשהו פטנט שאני גיליתי לא מזמן. דרך אגב, זה יכול להיות גם לא למשקיעים דרגה ראשונה, לא למשקיעים, זה יכול להיות גם למישהו שיש לו עכשיו רוצה לקנות דירה ראשונה, יש לו נניח 1.5 מיליון בכיס. קח את הכסף הזה, תכניס את זה לפוליסה ביטוחית. פוליסה ביטוחית עושה בממוצע בין 4-5% בשנה. על חשבון הכסף שיושב בפוליסה ביטוחית, קח הלוואה. אתה יכול עד 80%, כי פוליסה ביטוחית היא נזילה.
אוקיי.
תשלם על ההלוואה הזאת פריים מינוס חצי. עם הכסף שלקחת מההלוואה, שאתה רק משלם ריביות ופריים מינוס חצי, תכניס את זה לדירה. בטווח הזה אתה מרוויח בסביבות, נניח, 3-2.5% על הכסף ששמת בצד. עוד 5 שנים, יש לך עוד כסף. אחלה פטנט, לא?
בהחלט.
לא בנוי לכל אחד.
ארביטראז' מעולה.
יפה.
שיחוק ב...
לא, זה לא בנוי לכל אחד, כן, נגדיר את זה. אני אגיד זה לאשתי, תיתן לי בעיטה בראש. אבל יש אנשים שזה מתאים להם המשחק הזה.
כן.
וזה יכול להיות סבבה, כי היום תשים את הכסף הזה בבנק, לא תקבל שקל, ואתה שם, אתה מקבל את הרווח, זה בדיוק כמו הקרן.
תסביר למי שלא מכיר, עבדך הנאמן, למה הכוונה פוליסה ביטוחית?
פוליסה ביטוחית, היום אנחנו יכולים להשקיע את הכסף הרי בבנק, במסלולי מניות למיניהם.
כן.
הבעיה במסלולי מניות, ברגע שבא הברוקר ומעביר בין המסלולים, עושה פעולות בתוך המסלולים, או משנה, יש אירוע מס.
אוקיי.
ברגע שאנחנו עושים את זה דרך חברת ביטוח, זה מתנהל אותו דבר. אתה בוחר פוליסת מניות אגחים, סולידי, זה מאוד מאוד, מאוד מאוד דומה. אבל שיש לך, האירוע מס היחיד שלך שם, זה רק שאתה מושך את הכסף. לא שהוא עושה משחק בין ה...
רק שיש רווח. אמיתי.
לא, רק שאתה מושך את הכסף.
אוקיי.
אתה יכול להניח, שמת עכשיו את הכסף במסלול מניות X. הרווחת 80 שקלים, 100 שקלים.
העברת אותו למסלול אחר.
למסלול אחר.
המשכת עוד 120, רק שתמשוך את הכסף.
לא, בבנק העברת אותו למסלול אחר, שילמת, אם אני נוטה 35% על הרווח. ואז מתחיל עוד פעם. פה רק בסוף יהיה לך אירוע מס. כלומר, אתה יכול להרוויח רווח דה רווח.
ברור.
כן, רווח דה רווח, נכון? זה היה...
משפט שני שלך כבר להיום, אופר.
רווח דה רווח, לא, המשפט הראשון, אני צריך לקעקע אותו.
כן, כן, זה היה לי עוד מעט בפייסבוק.
כן.
דמוקרטיה...
לא טובה להורדת מחירי נדלן. לא, אי אפשר להוריד מחירי נדלן.
דמוקרטיה לא מתאימה להורדת מחירי נדלן ולפתרון בעיית הנדלן.
נכון.
אופר לוין.
הצבעה ליברמן.
הגזמת, נסחפת, אבל בסדר.
בהומור, בהומור, לכאורה, לכאורה.
כן. דיברנו על משכנתא למשקיעים, דיברנו על התייחסות של מושה ברכישת דירות, גם למגורים וגם להשקעה. נגענו קצת במס הרכישה, ש...
קצת,
אנחנו
בקטנה,
אומרים אני... שהבשורה לכאורה...
אבל לא בשורה.
לא, לכאורה הבשורה, צריך לעשות גם משהו שהוא יתפס טוב אצל הציבור, זה שלא רק שאנחנו מעלים למשקיעים, הרמאים והגנבים והאוהבי כסף, אנחנו לצעירים שהולכים לקנות דירת יד ראשונה חדשה, דירה ראשונה, לא יד ראשונה. חדשה ואין ברשותם דירה, אנחנו נוזיל להם את מס הרכישה, ראינו את ההיקפים, זה מספרים יחסית קטנים.
בספטמבר שעבר, המס אחרי 5 שנים שהוא היה 8%, ירד ל-5% בספטמבר שעבר.
כן.
כלומר, אנחנו חווינו את ה-8% וכולם התרגלו ל-8% הרבה זמן. עכשיו זה קצת השתנה, אתה יודע, מנסים לעשות כל מיני שינויים, אני לא יודע, אני לא יודע לאן השוק הזה ילך עם העולם של משקיעים. אני חושב שכן, חבר'ה כמוך כמוני, לא אילי נדלן, צריכים להשקיע בנדלן, כי זה הפנסיות שלנו. זה דרך אגב, אני גם כל הזמן אומר, זה עזרה לדור המבוגר. כי אם אני יכול היום ללכת ולרכוש דירה ממישהי שיושבת בבאר שבע באיזשהו דירה רעועה, ואין לה איך לצאת משם לדיור מוגן אפילו. דיור מוגן בינוני, לא דיברתי על... כן. על החבר'ה הטובים, ואני יכול לעזור לה ולתת לה מיליון שקל. ועם זה היא חיה את החיים שלה בצורה מדהימים, לא זרקתי אותה לרחוב. אני חושב שזה זה פתרון מדהים. כי אם לא, עכשיו לא, אף אחד לא יקנה את הדירה של המיליון שקל, בסדר? והיא תישאר בדירה של המיליון שקל. סעד ורווחה, ואין לה מעלית. וצריכים גם להסתכל על הדברים האלה.
בהחלט. שמת לב בנושא אחר לגמרי, לקראת סיום, אבל אני לא כל כך אופטימי בנושא הזה. שמת לב שלאחרונה עלה בחדשות מספר הדירות, הבניינים שהתחילו לנטות על צידם, לשקוע, להתרסק.
כן, כן, שמע, זה... אחד, כנראה שבנו פחות או מה שאנחנו חושבים. שתיים, הקרקע...
זזה.
זזה. אתה יודע, גם עצם העובדה שכולנו מחכים כבר... לפני 7 שנים דיברנו,
בתוכנית הזאת במקום אחר.
במקום אחר, על רעידות, על שבר הסורי אפריקאי, ואמרנו, אוקיי, זה צריך להגיע כל רגע.
לא כל רגע, אמרנו שבממוצע זה פעם ב-100 שנה.
כן, עברנו את
ה... הפעם האחרונה הייתה לפני 110, אז אנחנו משחקים עם המזל.
בדיוק, אז אני אומר, עכשיו אנחנו משחקים עם המזל. מצד שני, כנראה יש כן רעידות קטנות באדמה, ויכול להיות שזה כן משפיע על כל הדברים האלה. תוסיף את הרכבת הקלה, תוסיף את הדברים האלה, ואתה שומע יותר ויותר מקומות שיש צו בית משותף. אני השבוע נתקלתי פעמיים על צו בית מסוכן. דברים צריכים לבדוק אותם, והיום הבנקים התייחסו לזה בצורה יותר חמורה בצו בית מסוכן, התייחסו להבין מה הצו ומה אחוז מימון, כי יש כאן המון המון...
זה חלק מהסיבות שהוא שולח שמי, הבנק. כי במסגרת הסיכונים שהבנק מנסה לברוח מהם, אם מופיע צו בתים מסוכנים על מבנה מסוים, אופה.
הוא רוצה להבין מה זה המבנה, יכול להיות שזה קצת בעריכים, בחדר מדרגות, זה יכול להיות גם זה סדקים. וצריך להבין, ואנחנו, אתה יודע, אנחנו מתעסקים בנדלן, וזה לא נדלן שאומר לי היום לקוח בבוקר, ירדנו למטה אחרי שפגשנו, והמטווחת אמרה לי, אין לך מה לחשוב עד יום ראשון. תחשוב היום. כן. הוא אומר שהגענו לאוטו, אני ואשתי ישבנו, ואמרנו לו, כן, אנחנו שם.
גם אני מתמודד עכשיו עם תופעה כזאת, על מספר נכסים שיש לנו במשרד, שהיום ומחר אנחנו רוצים לסגור הסכם.
כן, זה, עזוב את ההסכם, להגיד כן ולהתחייב לדבר הזה, זה לא לקנות חולצה, קנית חולצה והיא לא במידה שלך. בסדר.
עוד היום אפשר בחלק מהמקומות להחזיר.
כן, בדיוק, אז אתה יודע, מקסימום הלך.
תחשוב, אולי רעיון שלישי להיום, על היכולת להתחרט על עסקת מחר, לא דיברנו על זה, אבל אתה יודע שבארצות הברית יש קונגלמורט מאוד גדול של פרסום דירות שנקרא זילו, שרכש גם את המתחרה של טרוליה, והוא אמר, אני, יש לי את כל המידע, כל הנתונים. כשאני מזהה נכס שמוצע למחירה ב-20% או 25% מתחת למחיר השוק, אני קונה אותו. לפני שבוע סגרת פרויקט עם הפסד של נדמה לי 250 מיליארד דולר ועם 6,000 אנשים שהלכו הביתה. כי מסתבר שהאקסל הוא על הכפק, אבל העין של הגורם המקצועי יש יתרון כנראה יותר.
נדל"ן, תשתמשו במקצועים, תשתמשו במתווכים, בעורכי דין, בשמאים. הנה, הוזילו לכם את המס רכישה לדירה הראשונה, יש לכם אקסטרה להשתמש בכסף הזה. אל תחשבו שאם אבא שלכם קנה דירה פעם בחיים שלו, הוא יודע הכל, ואם דודה שלכם לקחה שתי משכנתאות בחיים שלה, היא מבינה.
ערכנו פה חבר טוב בשם גלעד פאר, שהוא שמאי מקרקעין, שאומר, וואלה, לא מצליח להבין, אנשים קונים אותו ב-30-40 אלף שקל, מוצאים 750 שקל על בדיקת רכב, קונים דירה ב-2-2.5 מיליון שקל, מסתכלים ואומרים, הכל טוב.
ניקח, נחתום חוזה, נביא את השמי של הבנק שלנו ל-700 שקלים.
בדיוק.
דרור, תודה רבה שהגעת אלינו. שמחתי שהצטרפת אלינו עכשיו באופן קבוע, נכון? שבוע הבא גם?
אני מקווה מאוד, כן.
גם אני מקווה. תודה רבה לשוקי, אנחנו שבוע הבא נהיה פה מיד אחרי מגשימי החלומות עם גדי לוויתן. שיהיה לכם סוף שבוע נעים, בריאות ואושר. ביי ביי.
תודה רבה, אופר.